אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
שלום לאלוף במילואים תמיר היימן.
שלום, צהריים טובים.
מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, באוניברסיטת תל אביב, לשעבר ראש אמן. אז אני באמת רוצה להתחבר להודעה האיראנית הזו, ששמענו עליה עכשיו בקצרה. לקח להם הרבה זמן להוציא את ההודעה הזו. כמעט 24 שעות.
כן, לקח להם הרבה זמן, וזה בהחלט הכחשה שאני רואה אותה קצת כמגוחכת. הכחשה שמעידה יותר מכל שהכישלון הוא גם כישלון מדיני, במבוכה מול טורקיה, בעיתוי חשוב ורגיש כל כך. ולכן אני חושב שצריך להמעיט בחשיבותן של הכחשות האלה, ולהתייחס ברצינות רבה להתראות שיוצאות מהמטה לביטחון לאומי, זה נראה לי יותר אמין.
כלומר, מה שאתה אומר בעצם, שלמרות הבקשות של הטורקים מישראל להוריד את הזרת המסע לטורקיה, כי הם אומרים שהיא פוגעת באופן משמעותי בתיירות לטורקיה, עדיין ישראל צריכה להתעקש על הזרת המסע הזו?
הזרת המסע הזאת תרד ברגע שהאיום ירד. להערכתי, האיום דואך, וההצלחה על אדמת טורקיה, הצלחה משמעותית, שיש סיכוי שתביא להאצת הדעיכה הזאת. אבל כל עוד יש איום, יש להקשיב להמלצות של המערכת, ולהתנהד בהתנהם. ואני רוצה להגיד מילה נוספת, מילה טובה על הפעולה של מערכת המודיעין הכללית הישראלית בפעולה הזאת בטורקיה. החל מהחשיפה של שמו ותמונתו של חסן טייב, דרך ההתראה הממוקדת וההתנהלות האחראית, גם של האזרחים, וגם שיצא מהמטה לביטחון לאומי, וכלה בשטאפ המקצועי בין טורקיה לבין ישראל, בכל הרמות, אני חושב שזה היה מהרמה המדינית דרך הרמה המבצעית, הביאו להישג יפה, וצריך להעריך את כל העוסקים בדבר על ההצלחה הזאת.
אני רוצה רגע, לא, אין ספק בעניין הזה, אבל אני רוצה רגע לחזור לתגובה האיראנית, כי תקן אותי אם אני טועה, אבל התגובות שלהם מוזרות. מצד אחד, הם מדיחים את ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, מי שהיה אמור לבצע את אותו פיגוע נקמה בישראלים, ממש כמה דקות אחרי שטורקיה חושפת את הסיכול, כמעט מודים שזה אכן קרה, ואז פתאום היום הם מוציאים הודעה שההודעה הישראלית מגוחכת. זאת התנהלות אופיינית לאיראנים?
יש פה ביטוי למבוכה, יש פה ביטוי אולי לתסכול, אבל יש גם איזשהו רמז ללמידה והתייחסות רצינית מאוד לתהליך שהם מובילים כרגע בעניין קידום פיגוע לצורך איזון המשוואה בראייתם. בפועל הם אכן עושים שינויים משמעותיים וממנים לתפקיד איש מקצוע מתוך המערכת, שהוא זהה בדרגתו ומעמדו לטייב, כזה מי זה. וטייב לכאורה מקדמים לאיזשהו מעמד של יועץ, כך שהם מייצרים מחד יציבות בתוך המערכת, ולא איזשהו מראה שיכול להתפרש כניקיון אורוות, אלא יציבות, אחד קודם, השני רק זז הצידה, ושמנו איש מקצועי. אבל מצד שני זה גם מעיד על תסכול, על חוסר סביעות רצון, ועל רצון לעשות מעשה שישנה את התוצאות עד כה.
כלומר, בעצם אנחנו אמורים לצפות לכך שזה לא יעצור את האיראנים, להפך, זה ידרבן אותם לעשות מעשה, אפילו איזשהו סוג של פיגוע נואש?
סביר שהם ימשיכו לנסות ולהוציא פיגוע על מנת ליישב את המשוואה בראייתם. אבל לא בהכרח שהם ישיגו את ההישג הזה, ולכן יש שני נתיבים אפשריים. נתיב אחד שהוא אפשרי, כרגע הוא בסבירות להערכתי נמוכה יותר, שהם יזנחו את הרצון לבצע את הפיגוע, יצברו את ההיעדר הצלחה הזאת לחשבון הפתוח ממילא שקיים מן העבר, על רקע תפיחת החשבון הקיים, הערימה הגוברת, החשבון פתוח, שום דבר במזרח התיכון לא נשכח, ונגיב בזמן ובמקום, וכשנגיב, נגיב גם על הדבר הזה ביתר חומרה. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהם ימשיכו בניסיון על ידי הרחבה של ניסיונות הפיגוע לאזורים אחרים. יש לומר, הם לא יכולים לעשות את זה על כל העולם, כן? ישנם מדינות שלא יאפשרו להם אפילו וההזדמנות נמוכות ביותר, אז הם ינסו אולי לחפש זירות אחרות נוחות יותר, או שהם ישנו את שיטת הפעולה ויעברו למשהו שהוא יותר זמין מבחינתם ואפשרי במהירות, כמו למשל פיגוע גבול, אולי באמצעות חיזבאללה, או ירי של תלול מסלול. כמובן שאם הם ילכו לכיוונים האלה, הם מודעים לחלוטין שההישג שהם ישיגו יהיה הישג נמוך יחסית, והתגובה הישראלית תהיה תגובה חריפה ביותר, לכן סביר שלשם הם לא ילכו כרגע. אז אולי הרחבת זירות הפעולה זה הנתיב שהם יבחרו, עד שזמן יעבור. אי אפשר להחזיק כוננות לאורך זמן, בסוף זה יידח.
הרחבת זירות פעולה משמעה מבחינתנו כישראלים, בהמשך אולי אזהרות מסע נוספות ליעדים נוספים.
אולי, עד גבול מסוים. כלומר, לו הם ינסו להרחיב את זירות הפעולה לאזורים שהנוכחות הישראלית בהן דלה ביותר, וממילא אין הרבה תיירות, אז פוטנציאל הפגיעה שלהם יהיה נמוך ביותר. ההצטלבות של גם מקום עם נוכחות רבה מאוד של ישראלים והזדמנות פיגוע, וגם אפשרות נוחה לאנשים להגיע מאיראן או להפעיל פרוקסי, מצמצמת את האפשרויות, אולי לכמה אזורים במזרח הרחוק, אבל צריך להמשיך ולעקוב אחר האזהרות של המטה ללוחמה בטרור. הם מדייקים את ההתראה בהתאם למודיעין שנכנס, ואני מציע להתייחס למה שהם מוצאים בצורה רצינית ביותר.
כתבת אתמול בטוויטר שצריך להיערך לכך שהאיראנים יתגברו מתקפות סייבר בתקופת הבחירות כאן בישראל?
נכון, זה שילוב. גם הכניסה שלנו לתקופה שהיא תקופת בחירות, וגם אותו האכזבה, אותה האכזבה הזאת עם היעדר הוצאת פיגוע, ההצטלבות של שני הדברים האלה יביאו להגברת ניסיונות תקיפה בסייבר בתקופה הקרובה להערכתי. חשוב לציין, כן, תכלית הפעולות האלה זה שיבוש הסדר הציבורי, יצירת מבוכה, תחושת כאוס, ואולי בנושא הבחירות זה אולי ערעור האמון של הציבור במערכת הדמוקרטית בתהליך התקין.
כלומר, אבל בעצם, סליחה שאני קודם אותך לרגע, הם בעצם באיזשהו אופן התקפו עכשיו מכיוון שזה מתאים להם שישראל נמצאת בתקופת בחירות?
זה לא מתאים להם, זה פשוט תקופה שניתן באמצעות סייבר לייצר שיבוש של סדר ציבורי. התקופה של בחירות היא תקופה של מערכת בחירות, של לחץ ציבורי, של ויכוחים סוערים. זו תקופה שמבחינה ציבורית היא גועשת יותר, ואז שיבוש דרך סייבר יכול להיקלט בצורה טובה יותר. אין להם שום כוונה להשפיע על צד זה או אחר, כן? אין להם שום מועמד מועדף. מבחינת האיראנים, כל מועמד ציוני, יהודי, הוא, זה נבלה וזה טרפה, וזה לא משנה להם כלל וכלל. מה התכלית שלהם? לנצל את ההזדמנות הזאת וליצור את אותו כאוס, את אותו ערעור מסוים. אבל אין להם באמת יכולת, וחשוב להבהיר, להשפיע על תוצאות הבחירות. זה מוגן לחלוטין, והמערכת אחרי מספר מערכות בחירות יודעת לייצר מערכת הגנה טובה מאוד כנגד האיומים האלה. אבל שיבוש דרך רשתות חברתיות, דרך הפעלת מה שנקרא בוטים והשפעות מניפולטיביות אחרות שיכולות ליצור תסיסה, חוסר נחת, ערעור הביטחון, זה הם כן ינסו.
בתנאים האלה שאתה מתאר עכשיו, של לחץ באיראן, של מבוכה של ההנהגה האיראנית, שגם מסכלים לפיגועים וגם מחסלים בכירים וגם משמידים להם בסיסי כתבאמים וגם הם לא מצליחים לבסס את עצמם בסוריה כפי שהם ציפו, הם יבואו פתוחים יותר להסכם הגרעין או להפך?
אני רק רוצה לציין שבצד כל הדברים שאמרת ואני מקבל לחלוטין ואמרתי אותם, יש להם גם תהליך של למידה מקצועית. אני לא מזלזל בהם לרגע. מדובר באנשים מתוחכמים ומקצועיים שמפיקים לקחים וינסו להמשיך ולשפר. באשר לגישה שלהם להסכם גרעין, הלחץ בהחלט עוזר. כלומר, לו יבינו ויקשרו בין הדברים והמציאות הזאת תלך ותימשך, ייתכן והלחץ הזה ישפר טיפה את עמדות הפתיחה שלהם, עמדות הפתיחה, עמדות המשכות שלהם בתוך הסכם הגרעין לקראת איזה פשרה מסוימת. אני לא הייתי תולה בזה תקוות רבות, זה רק בשוליים, מכיוון שהעמדות שלהם בנושא הגרעין הן יותר מוצקות בקשורות ליציאה שנעשתה ב-2015, והם רוצים לחזור לאותו מצב שהיה ב-2015, בטרם ארצות הברית יצאה מההסכם.
אתה סבור שישראל צריכה לתמוך בהסכם הגרעין כפי שהוא עכשיו, גם אם הוא חלש וגם אם הוא הרבה פחות חלש, הרבה פחות חזק מההסכם הקודם, שגם הוא לא היה מושלם, אבל כל הסכם שהוא עדיף על אי הסכם מבחינת ישראל?
אני לא הייתי רוצה להרחיב בהגזמה של עד כמה הסכם גרוע הוא דבר שצריך לתמוך בו. אני רוצה לדבר ברמה העקרונית, שמסגרת הסכמית בעת הזו למול המצב של תוכנית הגרעין היא הרע במיעוטו. היא תאפשר את גלגול היכולות שנצברו עד כה לאחור ברמה כזאת שתקנה לנו זמן, היא תאפשר את הגלגול ברמה כזאת שלו האיראנים ירצו להחזור ולהאיץ, ייקח להם פרק זמן ארוך יותר, והזמן הזה שנקנה בהפחתת האיום וקניית משך זמן יאפשר את גיבוש השיפור היכולת המבצעית שלנו, שהיא כבר קיימת, אבל כל זמן שיעבור יעשה אותה טובה יותר. יצירת לגיטימציה בינלאומית ולגיטימציה פנימית, משום שסוג כזה של תקיפה הוא לא רק מבצע בודד, הוא יכול, ויש סיכוי שהוא יתרחב למערכה רחבה יותר, ולכן יש טעם בלייצר את אותה לגיטימציה, ולכן אני חושב שהמסגרת הזאת היא חשובה. אז כמה ועל מה מדובר בהסכם אנחנו יודעים. יודעים שיש לו תקופת דעיכה מסוימת שהיא לא טובה, ויודעים שיש הורדת סנקציות שתביא לרווחה מסוימת, וזה דבר לא טוב. זה בחירה בין שתי אפשרויות לא טובות, וזה ניהול סיכונים שצריך לעשות במציאות לא אופטימלית, אבל את ניהול הסיכונים אני מעדיף לעשות כך שימנע כל אפשרות של פצצת גרעין בידי איראן, גם אם יש בזה משום סיכון מסוים לרווחה הכלכלית של המשטר הזה, שהוא משטר גרוע, ויש לקוות שיעבור מן העולם.
אמן. אלוף מילואים תמיר היימן, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר, ראש אמ"ן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
תודה לך.
שבת שלום.